טוב, אנחנו עצרנו באמצע פרק י' ז' בתהילים, למדנו את החמישה פסוקים הראשונים, שבהם ראינו שהתוכן שלהם, הבקשה שהתפילה תתקבל, כי גם אם היו אבונות, הם כבר נמחקו והתמרקו. אנחנו עכשיו בחלקו השני של הפרק, יש לנו כאן מפסוק ו' עד סיום פסוק י' ב', זה נושא אחד, הוא ממשיך לבקש מהקדוש ברוך הוא שיקבל את התפילה שלו, רק הוא משלב בבקשה עד כמה הרשעים שנמצאים, כמה הם הרשע שלהם וכמה הם מפריעים, ומתוך זה הוא מבקש שהתפילה שלו תתקבל. זה פסוק ו'. אני קראתיך, כי תענני אל, את אוזנך לי, שמע אמרתי. היינו, דוד המלך אומר, בנו של עולם, אני פונה אליך לעזרה, כי תענני. מה זה כי תענני? יש לה כי תענני שתי משמעויות. זה גם מלשון בקשה, אני מבקש שתענה לי, וגם כי תשרשי אומר שהכוונה היא אני בטוח שתענני. כי אני בטוח שאתה תענני. את אוזנך לי, שמע אמרתי, זה כמו משל, שאדם רוצה לשמוע טוב יותר מה שהשני מדבר, אז הוא מטה את האוזניים לכיוון שלו. אז גם פה דוד המלך מבקש, הקדוש ברוך הוא יאזין לו, יקשיב לו, כאילו, כמשל, יתה את אוזניו אליו. פסוק ז', אפלה חסדיך, מושיע חוסים, מי מתקוממים בימינך. המילה אפלה, אפשר להבין אותה לפי המפרשים בשני אופנים. בפשטות זה כתוב עם ה', אפלה עם ה' זה מלשון אפליה. דהיינו, מבקש מהקדוש ברוך הוא שהחסדים שלך אליי, בכלל ליהודים, יהיה באופן שהוא יהיה מופלה, דהיינו שונה לגמרי מחסדים של בשר ודם. בשר ודם שהוא מתחייב למשהו, רוצה לעשות משהו, הכוחות שלו, היכולות שלו מוגבלים, ולא תמיד הוא עומד בהתחייבויות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא, כמובן, הוא בלתי מוגבל, אז יהיה ברור וניכר האפליה של החסדים לעם ישראל. יש אופן שני, להסביר שהמילה אפלה כאילו היה עם א' בסוף. ואז עם לשון פלא, אפלי חסדיך, דהיינו, תיתן לי חסדים מופלאים ביותר. מושיע חוסים, הקדוש ברוך הוא מושיע את אלה שהם חוסים בו, אלה שהם נתמכים על ידו. מי מתקוממים בימיניך? תושיע אותי מאלה שהם מתקוממים. מה זה בימיניך? בימיניך אפשר להבין את זה או שזה מתחבר למילה מושיע, דהיינו. אתה הקדוש ברוך הוא מושיע את החוסים, מי המתקוממים, איך אתה מושיע אותם? בימיניך, ביד ימין שלך. אפשר להבין את זה גם שהמילה בימיניך מתייחס למתקוממים ואומר שאותם מתקוממים הם בעצם תמיד הם ימיניך, הם היד הימין שלך. אתה הקדוש ברוך הוא שולח אותם הרבה פעמים כשאתה רוצה לפעול משהו נגד מישהו, יש לך נציגים. הנציגים שלך זה אותם רשעים, הם כאילו היד ימין שלך. אבל הפעם אני מבקש ממך שתציל אותי מאותם מתקוממים. פסוק ח' ממשיך לבקש איך הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. שומרני כאישון בת עין, בצל כנפיך תסתירני. תשמור עליי כמו האדם ששומר על האישון. מה זה אישון? אישון זה השחור שבעין. בת עין זה או כינוי נרדף לאישון, הרבה פעמים יש לנו שתי כינויים לאותו דבר, או כמו שאחרים אומרים שהכיסוי של העין נקרא בבת העין, כי בארמית בבה זה שער. כמו בבא קמא, בבא מציע, בבא זה שער. אז בת עין זה כמו בבת עין, הכיסוי של העין, תשמור עליי כמו ששומרים על העין, על השחור שבעין, או כמו ששומרים על הבבה של העין. ובצל כנפיך תסתירני זה גם ביטוי של בקשת שמירה, כמו שהעוף מגן על האפרוחים שלו בכנפיים, מבקש יהודי מהקדוש ברוך הוא שיגן עליו, כמו יסתיר עליו, כמו שהעוף מגן על הגוזלים שלו. יש כאן תוספת מעניינת שמבואה רמז בעניין הזה שהאישון זה השחור שבעין. אז השחור שבעין הוא לכאורה שחור, אבל יודעים שהראייה באה דווקא מהשחור של העין. דהיינו השחור מביא ראייה, שזה בחסידות מסברים משייכים את זה לעבודת התשובה של יהודי. עכשיו אם עבודת התשובה של יהודי מתוך מרירות, מרירות מתוך חושך, כאילו שחור, אבל דווקא המרירות הזו זה זוכה להביא לו את הגילוי האור האלוקי, את הגילוי של הרצון האלוקי אליו, ככה מסביר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, ומקשר את זה עם הפסוק שכתוב, יצרנו כאישון עינו, שכתוב בסוף ספר דברים, אותו רעיון של הדוגמה של האישון. יש כאלה שאומרים, למה קוראים לזה אישון, לשחור של העין, מאיפה בא מילה אישון? אישון זה כמו איש קטן. כשמסתכלים על השחור של העין, זה כמו מראה, אתה רואה, כמו איש קטן שרואים בתוכו. זה בדרך הרמז על כל פנים. פסוק ט' מפני רשעים זו שדוני, אויביי בנפש יקיפו עליי. נמשיך להגיד, ריבונו של עולם, זה המשך לפסוק ח', תסתירני, תשמור עליי. מאותם רשעים ששדוני, שהם שודדים אותי, שהם שונאים אותי. הם מקיפים נגדי, הם שונאים אותי בנפש, או שהם שונאים אותי והם רוצים לקחת לי את הנפש. אז תציל אותי מאותם שונאים שהם בנפש יקיפו עליי. פסוק י' ממשיך לתאר את הרשע של הרשעים ואומר, חלבמו סגרו, פימו דיברו בגאות. ידוע שהמושג חלב בתורה זה כינוי לטיפשות או לעזות, לחוצפה. אז הוא אומר, הרשעים האלה חלבמו סגרו, כאילו החלב סוגר עליהם, מקיף עליהם, הם מלאים בטיפשות, מלאים בעזות, מלאים בחוצפה. דיברו בגאות, הם מדברים בפה שלהם בגאות, בגאווה, באופן כזה שהם רוצים להשחית ולעשות נזקים. פסוק י"א, אשורנו אתה סבבונו, עיניהם ישיתו לנטות בארץ. המילה אשורנו, היה לנו כבר לפניכם בפרק, בפסוק ה', תמוך אשוראי. והסברנו שאשוראי זה צעדיי, צעדים שלי. גם פה אשורנו זה כמו הצעדים שלנו. אשורנו אתה סבבונו. הרשעים עוקבים אחרי הצעדים שלנו כדי לתפוס אותנו ולהציק לנו. עיניהם ישיתו, הם שמים את העיניים שלהם לנטות בארץ, לוטשים עיניים לכל מקום כדי לראות אותנו וכדי להציק לנו. פסוק י"ב מסיים את תיאור הרשע של הרשעים. דמיונו כאריה יחשוף לטרוף, וכחפיר יושב במסתרים. דהיינו, הדמיון, הדמות של הרשעים, דומים לאריה שמנסה, יחשוף, יש לו כיסופים, יש לו תאווה, לטרוף את הטרף שלו, או כפיר, כפיר זה גם כינוי לאריה, שיושב במסתרים, דהיינו, הוא עורף במסתור, כדי להתנפל על הטרף שלו ולתפוס אותו, זה בדיוק מה שרוצים אותם רשעים. ואז בא החלק האחרון של הפרק, שלושת הפסוקים האחרונים, פסוק אחד, פסוק י"ג, הוא שוב מבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו מאותם אויבים, ושני הפסוקים האחרונים הוא מבקש שיהיה לו חלק טוב בעולם הזה, הוא מסיים שיהיה לי חלק טוב בעולם הבא. פסוק י"ג, קומה אדוני, קדמה פניו, אחריהו, פלטה נפשי, מרשע חרבך. פשט הפסוק, קומה השם, זה ביטוי כמו ש... משה רבינו ביקש, קומה השם ויפוץ אויביך. משתמש בתהילים הרבה פעמים בביטוי הזה. קומה השם, דהיינו בוא תעזור לי. קדמה פניו, תקדים את הפנים של הרשע, דהיינו תתקיף את הרשע לפני שהוא יצליח לבוא אליי, ובמילא אחריהו, שיהיה לו תבוסה על הרשע. ואז פלטה נפשי, דהיינו אתה תציל אותי, פלטה מלשון פליטה להצלה, פלטה נפשי, מרשע חרבך. מה זה מרשע חרבך? את המילה חרבך אפשר לחבר לרשע. דהיינו, הרשע הזה שהוא משתמש עם חרב, תציל אותי מהרשע הזה שמשתמש בחרבך. ואפשר גם להבין שהחרבך הולך על הקדוש ברוך הוא. אתה בחרב שלך, תציל אותי מהרשע. פסוק י"ד, ממתים ידך אדוני. ממתים מחלד, חלקם בחיים, וצפונך תמלא ויתנם, יזבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם. מה הפשוט? פשט של הפסוק, שני אופנים שונים לגמרי איך להבין את זה. מה הפירוש המילה ממתים, שכתוב כאן פעמיים? יש דרך להסביר שהמילה ממתים זה מילה נרדפת לבני אדם, אנשים. אנחנו מוצאים בתורה שמתים זה כינוי לאנשים. אז ממתים ידך השם, הכוונה היא, תעשה אותי שאני אהיה מהאנשים שלך, מהאנשים שתחת ידיך. ממתי מחלד, חלד זה הרי כינוי לעולם, לחיים של העולם, אז תגרום שאני אהיה מהאנשים שחיים בעולם. זה אופן אחד. אופן אחר אפשר להסביר שממתים זה כפשוטו מתים, ואז הוא מבקש ממתים ידך השם. הוא מבקש שכשיגיע זמנו למות, שזה יהיה מיטת נשיקה רק מידי השם, שלא יהיה חלילה התערבות אחרת, שזה יהיה ישירות מהקדוש ברוך הוא. אבל מתי שזה יהיה? ממתים מחלד. הוא רוצה למות כשהוא כבר יהיה חלודה, דהיינו, רוצה למות כשהוא יהיה כבר זקן, 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 אז, ולא חלילה בצעירותו. ההמשך זה בקשה על השפע הטוב בעולם הזה, שחלקם בחיים, רוצה שהגורל שלו יהיה פה בין האנשים החיים, צפונך תמלא בטנם, צפונך זה האוצר שלך, תמלא בטנם, שהיא תמלא את הבטן, זה כמו משל, שתמלא את כל הסובה והצרכים של היהודים, מה יקרה מריבוי השפע שתיתן, יזבעו בנים, הבנים יקבלו בסובה מה שהם יכולים לקבל, והניחו יתרה לא להם, ויהיה כזה סובה שיהיה גם יישאר היתרה, הירושה על הצאצאים שיבואו לאחר מכן. ואז בא הפסוק האחרון, המסיים את הפרק, אני בצדק אחזה פניך, אצבעה בהקיץ תמונתך. הפשט הוא שהוא מבקש עכשיו לעולם הבא, שהוא מבקש שבעזרת השם, אחרי פטירתו מהעולם הזה, בעולם הבא, אז לעומת זה שהבנים יסבעו בעולם הזה עדיין את השפע שהם יקבלו, הוא מבקש לסבוע ולראות תמונתך, פניך, הוא רוצה לראות את הגילוי האלוקי למעלה בעולם העליון. זה הפשט הפשוט של הפסוק. יש כאן שתי נקודות מעניינות. נקודה אחת, הגמרא במסכת בבא בתרא, אומר רבי אליעזר, מהפסוק הזה הוא לומד, שלפני התפילה צריך לתת צדקה. הוא אומר, אני בצדק, איך זה פניך? לפני שאני רואה פניך בתפילה, אז אני בצדק, אני נותן צדקה, ואז אני הולך להתפלל. כי בצדקה, מה פועל האדם, כפי שמבואר בחסידות, התפילה אמורה לפתוח פניך את הפנימיות של הנפש של היהודי, שתראה את הפנימיות של האלוקות. הוא צריך איזה סייעתא דשמיא, שהוא יצליח לעשות את זה בכלל, אז הצדקה שהוא נותן לפני התפילה, על זה נאמר על הצדקה, אתה החיית את נפש העני, אתה נותן צדקה לעני, אז הקדוש ברוך הוא יעשה איתך מידה כנגד מידה, והוא יפתח לך את הלב להתחבר אליו. ביום נוסף על הפסוק הזה מעניין, יש בשם הבעל שם טוב והמגיד, אומר שאדם מסתכל במשך היום על כל מיני דברים, ונראה לו דברים יפים, חומריים, גשמיים, והוא יכול מזה ליפול בקליפות גם. אז יהודי צריך לגרום לעצמו שכשהוא בעקיץ רואה תמונה יפה מסוימת, תבין שזה תמונתך, זה יופי אלוקי, כי לדבר הגשמי אין שום יופי. הדבר הגשמי הוא קלה ונפסד. אם יש משהו יפה, זה ביטוי אלוקי פשוט. אם הוא ככה ירגיל את עצמו לראות בכל דבר את תמונתך, את היופי שלך, ריבונו של עולם, אז גם החזה, גם בחיזיון, גם בלילה כשהוא ישן, החזה פניך, הוא יחלום רק עניינים קדושים, כי מה האדם חולם בלילה, מה שהוא רואה ביום. אז אם ביום הוא יראה כל דבר בראייה שהכל זה אלוקות, אז במילא גם בלילה החיזיון שלו יהיה רק פניך, רק לכיוון אלוקי וכיוון של קדושה.